כל זה, המצב המענג, המעדן והמחיה, יוכל לבוא רק מהמחשבה המבוקרת שכבר הורגלה להתייחס אל החיזיון מצד הערה וחיסים לה. זאת אומרת, יש פה כביכול ויתור, הרב מתאר פה איזו תנועה אינסופית, מדרגות מאוד 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 עמוקות. לא כל חתול שאני פוגש, אני מתייחס אליו בתור מקור אישי ועוזי. אבל מפגשים אלוקים, עם התורה, עם דמויות, יכולים להוביל אותי למקומות מאוד מאוד רחוקים, בתנאי שאני נדרש לוותר על משהו שקשה לוותר עליו. המחשבה הילדותית. זה שאיך שאני רואה את העולם, איך שאני מבין את העולם, זה העולם באמת. זה באופן אינסטינקטיבי. כל חתול מבין שאיך שהוא מבין את העולם, זה העולם באמת. נכון, כל התקשורת העולמית שעכשיו מספרת כמה מסכנים בעזה, אז כן, רואים כל מיני, רואים איזה ילד בעזה בוכה ואומרים לו ועבוד. מה הישראלים עושים לו? אז יש איזו ענווה בסיסית כזאת. כל מפגש עם אלוקים יש בענווה בסיסית. שמה שאני רואה זה חשוב מאוד, אבל זה לא כל כך קריטי. מה שקריטי זה איך אני חי, איך אני נפגש, מה שעושה לי. תודה רבה. וכשנפגשים דברים גדולים, צורת המפגש הזאת, צורת החשיבה הזאת, צורת ההסתכלות הזאת, יכולה להעיף אותי למקומות לעילה ולעילה ולעילה. אם אני אומר, זה מה יש, אז זה מה יש. החיים יכולים להיות סוערים ועשירים ומרתקים ומרתקים. המצב המענג, המעדן עם חיי, יכול, כל אופציה שלו להתבטח עכשיו, תראו איזה מסופר, כתוב בצורה מאוד מאוד תמציתית, זה הכותרת, אצל הרב קוק הרבה פעמים, פסקה, השורה הראשונה בפסקה היא כותרת, ואחרי זה כל הפסקה באה להסביר את הכותרת. אז בקנה מידה אחר, פה אנחנו קוראים את הרעיון בצורה של כותרת, קשה מאוד להבין דברים בצורה של כותרת. אחרי זה כל 10 העמודים הבאים, כל 9 העמודים הבאים יבואו כדי להסביר לנו, מה הכותרת סיפרה לנו. אז כל זה יזוז רק עם מחשבה מבוקרת. מחשבה מבוקרת זה מה אני מבקר. מבקר זה מעדיף, נכון? זה בדרך כלל דבר הכי משובח. שכבר הורגלה להתייחס אל החיים בצורה של תארים, צריך להתרגל. זה לא לשמוע שהוא זה כך. שכל הזמן אני חושב שמה שאני רואה זה מפגש. כל הזמן אנחנו מסתכלים בצורה לא מדעית על העולם. צורה לא מדעית על העולם זה להגיד שמה שהחושים והרגשות זה מה שהם אתם יודעות, שבעבודה סוציאלית יש מה שנקרא מודל אפרת. שמעתם מודל אפרת? עושים לי זה הרבה, נכון? איך זה מהראשי תיבות? נכון. והבעיה היא תמיד בתגובות. הבעיה תמיד בתגובות, כי היא מגיבה ככה ואת מגיבה ככה. התגובות האלו רלוונטיות רק עם הרגש היה נכון, רק עם הרגש נכון, רק עם הפרשנות נכונה. זאת אומרת, קורה משהו, זה האירוע. ואנחנו מסבירים את האירוע בצורה מסוימת. אם ההסבר שלנו צודק, זה הפרשנות. אם הפרשנות שלנו צודקת, אז הגיוני גם שתרגישי ככה ומאלה שתגיבי ככה, אבל יכול מאוד להיות שהפרשנות שלך לא צודקת. עושה את זה בדברים הכי בנאליים, נכון? למה היא לא ישבה לידך? היא לא ישבה לידך כי היא מאוד ממהרת, כי היא חייבת לבקש טובה מחברה שלה שהיא שברה לה את ה... לא יודע מה, היא צריכה לקבל סליחה. אבל אם את מפרשת שהיא לא ישבה לידך כי היא לא רוצה להיות חברה שלך, אז את נעלבת ומילה את מגיבה כמו עיוון. זה לא צריך לתת דוגמאות פשוטות ויסודיות. אז זה לא רק מערכות יחסית, זה כל החיים. כל החיים זה המודל של אפרת, כל החיים זה... פרשנות. אנחנו לא נותנים פרשנות. פרשנות עולה באופן אוטומטי. כל פעם אנחנו מסבירים ומבינים ומסבירים ונעלבים. פרשנות של רגשות, פרשנות של תחושות, פרשנות של מחשבות. שזה מצוין, אבל הפרשנות הזאת, אנחנו מתייחסים אליה בתור ברור זה נכון. ברור זה נכון. אז זה תוקע אותנו. זה תוקע אותנו, כי כנראה הפרשנות הזאת נכונה. במקרה שהיא נכונה, היא נכונה באופן מאוד מאוד חלקי. ואם מתרגלים לחשוב, אנחנו כמעט אף פעם לא חושבים את זה. אתם חושבות הרבה, אבל לא על החיים, לא על החיים. מה זה לחשוב? אדם חושב, אם הוא לומד מקצוע, אז הוא חושב הרבה על העבודה שלו, זה לא. הוא חושב אם... כל עבודה דורשת מחשבה, אבל אני לא מדבר על מחשבה על עבודה, אני חושב מחשבה על החיים. מה זה מחשבה על החיים? בואו אני אליך משל. מי חושבת שהשבוע ירד גשם? משפט מטופש לגמרי, נכון? למה זה מטופש לגמרי? כי המילה מחשבה לא קשורה לשאלה אם ירד גשם או לא גשם. המילה מחשבה היא מחשבה שקשורה לשכל, ולא להערכות והשערות ומה בא לך ומה מתאים לך ומה נחמד לך. זה לא קשור. לחשוב שהשבוע ירד גשם פירושו של דבר לאסוף נתונים מדעיים, ללכת למכוני מחקר, למכונים מטאורולוגיים, לראות את מפת השקעים, הברומטרים, את התנועה של הרוחות, ואיזה תחזית יש, ומה קורה. אחרת, מה זה קשור לחשוב? לחשוב זה כמו שאת חושבת, את פותרת בעיה מתמטיקה, אומרת אולי נעשה כך, או נעשה אחרת. כמו שלומדים סוגיה, יש פרשנות כזאת, ויש פרשנות כזאת, ומה ההוכחות לטובת פרשנות הזאת, מה ההוכחות לטובת פרשנות הזאת, ומה קשה על זה, ומה, איך נתרץ את הקושיות, זה לחשוב. ועל עצמנו אנחנו כמעט פעם לא חושבים. את חושבת, אולי את מתכננת טיול, אז את חושבת, כדי להצא לי פה, כדי להצא לי פשוט, כדי לחבר הזאת, כדי להשקיע ככה, כדי לאכול פה. כן, אבל על החיים שלנו, אנחנו מקבלים אותם כמובן, על המחשבות שלנו, התחושות שלנו, הרגשות שלנו, העמדות שלנו כפי העולם, אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו. אנחנו לא חושבים. אנחנו לא חושבים. יש איזה, אנחנו חושבים שאנחנו חושבים. אני חושבת שצריך לעשות לחמאס כך. מה זה את חושבת? בדקת, ישבת עם המומחים, הבנת השלכות של כל דבר, מה היתרונות, מה המחירים, מה יקרה תוצאות בהמשך. כשמשחקים שחמט חושבים, שוב, כשבן אדם עובד בחנות שלו, אז היא חושבת איזה דגמים להביא ואיזה מה לשים בחלון הלאה. כן, אבל הדבר הכי, על עצמי, על עצמי, מה מניע אותי, מה אני רוצה, למה את רוצה את זה, זה נכון, זה לא נכון, זה כמעט אף פעם לא חושבים, ואם חושבים אז מבינים. שהתמונה שלנו על העולם היא רחוקה מלהיות מוכחת ורחוקה להיות שלמה. אז מה נשאר לך? מה שיש לך זה מצוין. מצוין, תישארי עם המחשבות שלך, תישארי עם העמדות שלך, אבל תזכרי שזה המחשבות והעמדות שלך. זה ככה בשבילך, זה בשבילך. שוב, יש המון אנשים היום שאומרים את זה ואומרים את זה מנגינה אחרת לגמרי. הרב כתב את זה לפני 100 שנה, היום זה עמדה פוסט-מודרנית. פוסט-מודרנית זה, עזבי מה באמת, עזבי. זה הסיפור שלי, נכון? הם אומרים, אל תהיו שיפוטיות, אל תהיו שיפוטית. כל אחד, אז... זה אמירה שיכולה להיות זוועתית, אמירה שיכולה ליצור מוות וחנק. אין אמת ושום דבר לא אמת, מתאים לי, לא מתאים לי. הרב מדבר על משהו אחר לגמרי. אמירה פוסט-מודרנית היא אמירה שיוצרת לגיטימציה לכל עוול, לכל עליבות, לכל בטלנות, לכל שקר. העמדה של הרב זצ"ל זה בדיוק הפוך, לקחת את זה נקודת מוצא להתעלות, 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 מפגשים יותר עמוקים, יותר עמוקים בחיים. זהו קורא לזה המצב המענג, המעדן עם חיים. פוסט מודרני זה מצב של מוות, ששום כלל לא מעניין ושום דבר חשוב, ואף אחד לא צודק, ואפשר לשקר כמה שרוצים, זה גם לא יקרה שקר. וכל מי שמציב אידיאל הוא בטח איזה אינטרסנט שבא להרוויח משהו. הרב מציב את זה במקום אחר לגמרי. איזה סוג של ענווה, יש חיים, יש באמת חיים, אנחנו לא שואלים יש אמת או אמת, בטח שיש אמת. אנחנו שואלים איך אנחנו מפגשים האמת הזאת, איך אנחנו מפגשים האמת הזאת? לפי הכלים הסובייקטיביים שלך. האם השמש זורחת או לא זורחת, נכון? דיברנו על הדוגמה הזאת? אז האם השמש זורחת או לא זורחת? יש כמה תשובות. אם את שואלת תשובה מדעית, אז היא לא זורחת. היא עומדת במקום וכדור הארץ מסתובב אליה, נכון? זו התשובה המדעית, נכון? אבל דיברנו, אני לא זוכר, דיברנו על וירד השם אל הר סיני. ואתם צריכות לזכור עכשיו את כל השיעורים בשביל להגיד לו. יש איזה זיכרון? אז בואו נדבר על וירד השם אל הר סיני. ככה כתוב בתורה, פרשת יתרו, שלפני מתן תורה, השם ירד אל הר סיני. שאלה, השם ירד אל הר סיני? אין מצב, נכון? לא יכול להיות ש... במה הוא ירד? בסולם חבלים? בצלחת מעופפת? במה הוא ירד? בקפיצת בנג'י הוא ירד מהשמיים להר סיני? ברור שהוא לא ירד להר סיני, נכון? אבל כתוב בתורה, וירד השם להר סיני. למה הוא לא ירד להר סיני? כי מה?
הוא היה שם.
מתי הוא היה שם? תמיד הוא, גם עכשיו. איפה הוא עכשיו?
בכל מקום.
בכל מקום, הוא לא ירד להר סיני. אז למה כתוב בתורה בירד השם סיני? אז אונקלוס אומר. אונקלוס אומר זה משל, הוא לא ירד אל הר סיני. אונקלוס אומר בארמית, והתגלה יקרא דהשם על תורת הסיני. מה הכוונה? כבוד השם התגלה על הר סיני. מי שהסתכלה קודם על הר סיני ואתה ארת ראשון קרח. מי שהסתכלה עכשיו על הר סיני, אתה וואו. קולות וברקים וענן כבד על ההר ואש מרצה בראש ההר. ורעמים, וקולות, וואו! אז המשום כאילו שמח, השם לא ירד אל הר סיני, זה כאילו, כאילו, כאילו. בסדר? עד פה שנייה שלבים מובנים. שלב ראשון הפסוק, והוא כאילו שמח, לא, לא, לא. אל תהפכי את אלוקים לאיזה אסטרונאוט שיורד מהענן, נכון? אומר המהר"ל, בפרק למד ג' בספר תפארת ישראל, איך אני זוכר זה פרק למד ג'? זה גל, גל עיניים. אומר המהר"ל פרק למד ג' בתפארת ישראל, הוא אומר שהוא חולק על אונקלוס. הוא אומר, לא, לא, זה לא הפשט. לפי הפשט, השם ירד על הר סיני. מה השם, המהר"ל, מה קרה לך? הוא היה שם קודם, הוא בכל מקום, הוא לא ירד. אומר המהר"ל, תשמעו, אנחנו לא מוח. יש לך מוח. יש לך שכל, וזה מאוד חשוב. את לא שכל. את לא שכל. השכל הוא הכלי הכי חשוב שאנחנו עובדים איתו. אבל זה לא את, זה הכלי הכי חשוב שאתה עובד איתו. ולכן השם באמת ירד על הסיני. לא, לא במוח. לא במוח. השם זרחה הבוקר? בטח זרחה הבוקר, נכון? אנחנו כבר 500 שנה יודעים שהיא לא זורחת, ואנחנו אומרים שהיא זורחת. למה? כי בשבילי היא זורחת. את שואלת אותי אם למדתי אסטרונומיה? כן, למדתי. אני מבין שכדור הארץ מסתובב. אבל בחוויית החיים שלי, השמש זורחת. וכאן אנחנו ממשיכים להגיד שהשמש זורחת ושוקעת, נכון? יש לך שכל, את תתבלבלי, השכל שלך זה לא את. זה מאוד חשוב השכל. מאוד. זה הדבר הכי חשוב. אבל השכל טועה, אתם יודעות שלפעמים השכל טועה? יצא לכם פעם לחשוב ובסוף הייתה טעות? לא יצא? מתמטיקה למדתם פעם, עשיתם תרגילים? יצא לכם לא נכון? השכל, אבל השכל הוא לא. השכל הוא המפקד, המפקד הוא החייל הכי טוב? ממש לא. מי שיש לו שכל יודע שלא תמיד מקשיבים לשכל. למי מקשיבים עוד? כתוב נשים דעתן קלה. שמעתם פעם את הביטוי הזה? נשים דעתן קלה? מה הכוונה? שהדעה שלהם קלה. אין לה הרבה משקל, נכון? כמה שוקלת הדעה של נשים? כמה היא שוקלת לפי דעתכם? כתוב קלה. כמה קילו זה קל? כמה זה לא הרבה? אני שואל כמה זה שוקל. כתוב שהיא קלה, כמה זו קלה? כמה איי-קיו יש לבנות? בדקתם פעם? בדרך כלל. כמה זה הרבה? למה אחת זה מתקרב כשאומרים נשים דעתן קלה?
ביחס.
ביחס, נכון? קל זה תמיד ביחס, נכון? זאת אומרת, השולחן הזה כבד, ביחס, למה? יחסית לפיל הוא מה זה קל, ויחסית לנמלה הוא מה זה כבד, נכון? אז ביחס, ביחס למה? ביחס למה? בטח לא ביחס לגברים. זה בטוח לא. למה זה יהיה ביחס לגברים? ביחס לגברים, ביחס לעצמם. יש לכם כפות מאזניים בתוך האישיות. בכפות מאזניים יש הרבה... הדעת, השכל, היא פחות, זה כף פחות מרכזית באישיות הנשית. זה הכוונה של דעתן קלה. אצל גברים ממש לא כדאי שדעתן תהיה קלה. למה? למה? הדעה של הגברים היא לא משהו. אבל שאר הדברים זה בכלל קטסטרופה. ולכן גברים צריכים לעבוד עם השכל. כל דבר הם צריכים לחשוב. ובנות אסור להם לעבוד כל מיני השכל. בנות חייבות לתת מקום גם למשל, כוחות חיים אחרים. הן צריכות פחות לתת משקל ביחס לעצמם. צריכות לקרוא, בום! נשים צריכות לשחרר, גברים פחות. למה פחות? כי אם השכל בעייתי, הרגש של גברים זה בכלל מסובך מאוד. כן. לא, 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 לא.
אנחנו צריכים להגיד
שהשם זורר, אתם
כבר
יודעים
שהיא לא.
למה? לא יודעת,
השם זרחה
בוקר?
לא.
כן.
חוויית החיים שלי כן.
חוויית החיים שלך, אז למה
אתה... זה בארץ האובייקטיבית.
לא, המהר"ל מנסה להגיד משהו אחר. הפילוסופיה החילונית, הגויים אומרים, תשמעו, זה חרטה, השמש לא זרחה. תפסיקו. השמש לא זרחה. אז למה הם נותנים מקום לחוויית החיים הסובייקטיבית שלך? משום שאין אובייקטיביות לפי דעתה. אין לנו אפשרות באמת. תגידו, השם עזרך? מה קורה עכשיו, בסדר? יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת שאני נשאר במקום ואתם מסתובבתם, נכון? יש מצב? הנה, מה קורה עכשיו לראש שלי? יש אפשרות אחת שאני אזז את הראש שלי, נכון? יש אפשרות אחת שאני, הראש שלי בדיוק אותו דבר, כל העולם מסתובב? יש מצב? מה, נראה לכם הגיוני? אתם כולכם זזתם והראש שלי נשאר באותו מקום? גם אני זזתי? מסתבר, יותר הגיוני שאני זזתי, אבל יכול להיות שזה אחרת, נכון? זה תורת היחסות. בחשיבה המערבית, הם הגיעו למסקנה שאין אמת אובייקטיבית בכלל. אין, זה מה, את עובדת על עצמך כשאת חושבת שהשמש עומד במקום, לא עומד במקום. אבל המערל, מה זה המערל? התורה, הרב קוק, פה במדרש, הם לא אומרים ככה, הם אומרים אחרת, זה מה שאני רוצה להגיד. יש אמת אובייקטיבית. אני שואל, צבע כחול, מה זה צבע כחול? צבע, אין צבע כחול באופן אובייקטיבי, נכון? קרני אור, פוגעים בעיניים שלך, בעיניים שלך נראות. יש צבע כחול אובייקטיבי? יש? כן, איך אני יודע שכן? כי התורה אמרה, אין לי, מה זה אני מת שתהיה לי תלתחלת? אבל יש צבע שאם אני שם אותו בציצית שלי, אז הוא כחול, לפי הלכה, תחלת. ויש צבע שהוא לא תחלת. זה סובייקטיבי, לא נכון, יש תורה. והתורה אומרת לך שבזריחה את יכולה לקרוא קריאת שמע. קריאת שמע את יכולה לפני הזריחה. אבל את פה 18. או לשמוע מגילה. לא משנה, התורה אומרת לך שבשקיעה מתחילה שבת. זה סובייקטיבי השקיעה פה, לאלה בעודו זה לא שקיעה. ובעצם, נכון, התורה לוקחת את הסובייקט שלך, ומה היא אומרת? אלוקי. הסובייקט שלך אובייקטיבי, אני אנסה להסביר, בסדר שזה לא סיסמאות. התורה אומרת, למה זה כחול? כי אלוקים עשה לך עיניים כאלה. לפי האבולוציה, במקרה יש לך עיניים כאלה ואוזניים כאלה. אז במקרה זה רעש ולא רעש. את שומעת שופר, יש שופר, את לא שומעת, תלוי באוזניים שלך. אלוקים אומר לך, התורה זה אלוקים אומר לך, אלוקים עשה לך את האוזניים האלה. אני תוקע בשופר, אתם לא שומעות את הקולות האלה? זה סובייקטיבי, בגלל שיש לכם אוזניים מוזרות. אבל באמת יש פה תקיעות שופר. אם הייתם הטלפיות, הייתם שומעות את זה, נכון? אתם יוצאות ידי חובה בתקיעות האלה? לא, כי אתם לא הטלפיות, לא, אתם לא מוללות. אלוקים התכוון לאוזניים שלכם כשהוא אמר את כה בשופר. אלוקים ברא לך את האוזניים האלה, אלוקים זה לא אבולוציה שתקעה אותך עם אוזניים כאלה. זה מה שאלוקים רצה. הוא רצה את הסובייקט שלך. הוא רצה, אז בסדר שאני משתמש אובייקט סובייקט, זה... לא, מי שזה לא מדבר עליה, תגיד. החוויה שלך היא לא חוויה תלושה כמו שהעולם המערבי מביט על זה. אז זה באמת הכל. לא נכון. אלוקים עשה לך חוויה. זה מה שהמהר"ל אומר. אלוקים ירד על הר סיני. בשכל? לא בשכל. בשכל יכול לפרק את הכל. אלוקים רצה שמבחינתנו אנחנו נחיה כאילו, כי השכל אומר גם בכאילו, נכון? שהוא ירד על הר סיני, כן. השכל הוא מאוד חשוב. השכל מסדר. אבל השכל יודע כמו אבא, וכמו מפקד וכמו בוס שיודע לפעמים, תסתום את הפה, העובד שלך יותר חכם. כל מפקד הוא לא צריך להיות הכי טוב בכלום, הוא צריך לדעת מי מארגן, השכל צריך לתת מקום. ולכן השכל חייב לתת מקום לפעמים לרגש, ולהגיד לו, להגיד, אני מבין שכנראה יש פה דברים יותר גדולים. זה נשים, נשים דעתן קלה פירושות ואנשים, שנשים יודעות שהשכל הוא מאוד חשוב, הוא לא הכי חשוב. דברים לא יודעים את זה. ונשאר חושבים, וחושבים, 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 ומפספסים את הרגש. הם אמורים לפספס את הרגש באמת. למה אמורים לפספס את הרגש? כי באמת אין להם רגש. אי אפשר לסמוך על הרגש שלהם. נכון? אני לא יודע מה... יש הרבה דוגמאות. איזה דוגמה לי, למשל? הדוגמה הכי פשוטה היא, מה היה קורה אם עכשיו היה נכנס עכבר לכיתה הזאת? מה היה קורה? ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון מקרה, זה מה שהיה קורה, נכון? יש פה בנות בוגרות, שקולות, רציניות וחמות. יש מצב שהיו כאלה שעולות לכיסא. יש מצב. יש כאלה מצב שמי שהייתה צורחת אימא לה, נכון? בבעתה. תגידו, יש מצב. לא נבדוק את זה, אבל יש מצב. תגידו, אין לכם שכל? אתם יודעות שאם עכבר ייכנס לכיתה הוא לא יכול לעשות לכם כלום? הוא כזה קטן. מה הוא יכול לעשות? מה יכול לעשות לך? אז למה, לא פה, אבל בכיתה. מה קורה אם באמצע שיעור בישיבה של שבי חברון נכנס עכבר לכיתה? מה קורה אם טיגריס נכנס לכיתה באמצע שיעור בשבי חברון? טיגריס. עכשיו אחד מלטף אותו בראש, עושה לו גרגורים מדהימים. טיגריס, מה הסיפור, נכון? מאחורי ישיבה שאנחנו רואים אמיצים, נועזים, קשוחים, טיגריסים, עכברים ומקקים לא מטרידים את שלוותם, נכון? בדקתי את זה, לפעמים נכנסתי איזה עכבר לכיתה, עכברתול, והכל בסדר. למה? כי לבנים יש שכל, והם יודעים שמה כבר מקק יכול לעשות. נכון? ומה עם בנות? אז בואו אני אספר לכם. אני עכשיו מחושף לכם מאחורי הקלעים, אל תגלו כשגיד הקלעים, בסדר? כשבנות עולות על כיסאות, כשנכנס ג'וק לחדר, יש להם ים של שכל, לפחות כמו בנים, בסדר? למה הן עולות על כיסא וצועקות אימא? לא בגלל שהן חושבות שמסוכן, בגלל שהן מרגישות. כשנכנס, ראיתם פעם עכבר? זה לא מיקי מאוס כזה מתוק עם שני אוזניים כאלה גדולים. כשאת רואה עכבר, כשפתאום נכנס, אז העכבר הזה אומר לך, אם היה לו פה, הוא היה אומר, שלום, באתי למסור החדש, באתי עכשיו מהביוב. אני מלא חיידקים וריריות וגועל נפש, ואם אני אגע בך, תרצי להגיע לעצמך, נכון? אז את חשה סלידה, את לא באמת חושבת שהוא יטרוף אותך. פגשתם פעם בת? יש לה שכל. היא לא חושבת שג'וק יטרוף אותה. אבל זה מעורר באסוציות מגעילות ודוחות. היא מרגישה מגעיל, אז מה היא עושה? אז היא מדברת את זה. בן רואה עכבר, ומה הוא מרגיש? עכשיו אני מגלה סוד. הוא מרגיש בדיוק כמו בת. בדיוק. מי יותר רגיש, בנים או בנות? שאלה מטופשת, נכון? אם גם מי יותר רגיש זה בנים, נכון? אבל בנים מתביישים ברגישויות שלהם. הם חושבים שזה חולשה. הם חושבים שזה קשטויות. הם חושבים שזה... אז הם נלחמים. הם נכבס, עכברתו לכיתה, כולם מתים לעלות על הכיסא ולצרוח אימא לה, ומה אני בת? היה מת להיות בת, הוא לא בת באמת. בת מרגישה משהו ומה? והיא זורמת עם זה. למה היא זורמת עם זה? כי אלוקים רצה שהיא תזרום עם זה. כי כשבת מרגישה יש שם משהו הרבה יותר בריא. לא יודע. אם היא מכורה כל היום לסדרות, זה כבר מתחיל להסתבך, בסדר? אבל בת בריאה, בת נורמלית. היא מרגישה משהו, היא מרגישה טוב עם עצמה, כי באמת אלוקים מרגיש טוב עם הרגיש הזה. ברוב המקרים. ברוב המקרים. כי אלוקים מדבר עם בנות גם דרך הרגש שלהם. אלוקים הרבה פחות מדבר עם בנים דרך הרגש שלהם. גם עם בנים יש רגש, לפעמים הוא צודק, לפעמים. אבל גברים, מעצם מהותם, הם מטילים ספק ברגשות שלהם, והם צודקים. כי רגשות גבריים, רגשות הרבה יותר מבולבלים, הרבה יותר קשה למצוא את האור שבתוכם. ולכן דעתם של גברים אמורה להיות שוקלת הרבה יותר. במאבק הפנימי בין כוחות חיים, כדאי שגברים תהיה דעתם כבדה. כדאי מאוד. אוי ואבוי אם דעתם תהיה יותר קלה, כי זה יהיה קטסטרופה. כשבן זורם הרגשות שלו זה פחות מצחיק. פחות. אז כשמה הבנים מרגישים? בדיוק כמו בנות. אבל הם לא ירשו לעצמם, לא בגלל מה יגידו עליהם. אני אומר, מה. נכון? בן צריך לפעול עם שכל. בן צריך לפעול, אם הוא עושה את זה, זו שאלה גדולה. ובנות הרבה יותר כדאי שיתנו מקום גם לרגש. איך קוראים לזה חזר למשפט הזה? בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. מה זה נשים צדקניות? נשים צדקניות הכוונה מצבי תמורות. יש מצבים שהשכל יודע לזהות אותם, הוא למד אותם, בירר אותם, ואז הוא אומר. ויש מצבים שפתאום יש שינויים דרמטיים. שמעתם שיש לפעמים שינויים דרמטיים בעולם? פתאום יש איזה משהו שאף אחד לא האמין והכל משתנה. וגם כאלה השכל ייקח לו הרבה זמן להבין מה קורה, והרגש הנשי, הלב, יודע הרבה פעמים לזהות, הרבה יותר מהר מהשכל. השכל לא תמיד מבין, כי הוא לחוד בכל מיני תבניות. והרגש לא לחוד בתבניות. יכולה להיות ליד התנור, שואל אותך איך את מרגישה אחר, מתרחקת, קר, איך זה יכול להיות? קושיה נורא מעניינת, בכל אופן קר לך עכשיו. והשכל תקוע בכל מיני תבניות. אז אנחנו עובדים עם הרגש. גם עם הרגש. חוויית החיים שלך היא סובייקטיבית, אבל היא אובייקטיבית. איך זה יכול להיות שהיא סובייקטיבית? זה, אתם מבינות מה אני אומר סובייקטיבית אובייקטיבית? להסביר את זה? סובייקטיבית זה כלכאורה לא באמת, ככה את מרגישה, נכון? אבל אלוקים עשה שכך תרגיש. בואו נחלק. חושים, אלוקים מסרח את החושים, בסדר? רגשות, אל תאשימי את אלוקים כל פעם. שהוא השם. אבל יחסית, יחסית, רגש הוא גם. מבחינתי, אני חוזר מה שמר אל אומר, אלוקים ירד על הר סיני, תשאלו את אחי, אלוקים ירד על הר סיני, רגע, אל הסיני. יש לי שכן, נו, אז מה? אז מה? אז עם השכן אני אסביר לי כל מיני דברים, ויקשו קושיות, וימצא הוכחות, וישנה. אבל אלוקים ירד על הר סיני, יש לי שכן, אבל זה לא מבחינתי. כשאת אומרת מבחינתי, כן, מבחינתך. עכשיו, השכל שלך יודע שחלק גדול מהחוויות שלך הוא לא מוסבר על ידי השכל. אז מה? אז זה ככה. אז אם אנחנו קולטים את זה, שאנחנו עובדים עם השכל, מאוד עובדים עם השכל, זה מה שיש. אבל השכל שלנו ענווה. השכל שלנו יודע שאיך שהתורה את העולם, זה ככה השכל מבין. אבל בעצם, אלוקים, יש פה משהו. אז זאת החברה שלי, אני מבינה אותה, זה עם ישראל, אני מבינה, זה העמדות הפוליטיות, אני מבינה, אבל את פתוחה לזה שהעולם הוא יותר עמוק, יותר עשיר, יותר מורכב. זה לא גורם לך לזלזל בעמדות שלך, להפך. נכון, אנחנו אומרים, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מועדך. רגע, יש שתי עמדות. יש עמדה של הרוסים שהחמה זה תנועת. אנחנו לא ניתן לשטויות האלה להיכנס לנו אף פעם למוח. בכל לבבך זה מסירות נפש. אנחנו מאמינים באמונות שלנו לגמרי, לגמרי. אנחנו מוסרים את הנפש הזה שנהיה בריאים כולם. אבל אנחנו פתוחים לזה. זה שיש לך סובייקט, זה לא אומר שמדברת שטויות. זה אומר שזה יכול להיות יותר עמוק. אני אוהבת את התורה. אני אוהבת את אלוקים. אני יכולה להסביר את זה באופן מאוד חלקי, אבל זה נכון. אם אני אגדל, אני אסביר את זה יותר. אבל זה נכון, זה לא שדיברתי שטויות. הפוסט-מודרניזם אומר, עכשיו את אומרת ככה, מחר תגידי בדיוק הפוך, הוא חושב בדיוק הפוך. אני לא, היום אני אומרת ככה, גם מחר אני אומרת ככה. רק מחר אני פתוחה למפגש הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גדול. התורה של הגלות לא זרקנו אותה לשום מקום, אנחנו אוהבים אותה, אבל יש תורה של הגאולה על גבי זה, מוסיפה, מעמיקה. כל דבר בחיים, כשיש אלוקים, כשיש מחשבה מבקרת, זה לא לחיות באיזה סובייקט תלוש כזה, מה פתאום? זה סובייקט אלוקי, ככה אלוקים. אלוקים רצה שתרצי להתחתן דווקא עם הבחור הזה. יש לו הוכחות? לא, אולי יש לו הוכחות, אולי יהיה משהו. זה יעמיק, זה יגדל, כל דבר. המצב המענג, איך הוא כותב? מענן, מעדן ומחייך. את לא תקועה בעולם, העולם הוא לא פסיבי, העולם הוא כל הזמן יהיה עמוק יותר, ועשיר יותר, וגדול יותר, וחי יותר. אז לא משעמם כשחיים ככה, לא משעמם. לא משעמם חברויות וקשרים וצורות חיים, זה לא משעמם, להפך. כשאין את התהליך הזה, אז זה נהיה משעמם, ואז כל הדבר צריך לעוד משהו חדש, עוד משהו חדש, ולהחליף כל מה, ולשנות כל המן, כי העולם משעמם. מצב של סובייקט זה מסובך, צריך להתרגל לזה, להתרגל. אני חי פה באמת, אבל יש בי ענווה, זה דורש המון ענווה, לזה שהעולם, זה עולם נכון. ובגיל 4 אמרו לך לא לחלל שבת, את לא תתבגרי ותביאי זה לא נכון. זה נכון! רק מה שהבנת על שבת בגיל 8, יש סיפור על רבי סעדיה גאון. שראו אותו אומר את הוידוי בבית הכנסת, ובוכה, אמרו לו רבי סעדיה, מה? אתה לא כזה עבריין צמרת. תגיד, בסדר, אבל זה לא. אז הוא סיפר סיפור. הוא סיפר שפעם הוא ביקר בזה עיירה, ואף אחד לא ידע שהוא בסיעד הכל. לא יודע. היה שם איש אחד שכנראה היה לו חוש ריח טוב, והוא הבין שהוא בחור רציני. הוא אמר, אני רוצה שתתארח אצלי. ומה זה פעיני כותב? שם עושה, ובאמת מלכותי היה אצלו יומיים. זיהה שמדובר בחור רציני. אחרי יומיים הגיע מישהו לעיירה. תגידו, הופעתם על השכל, זה רבי סעדיה גאון, מה קרה לכם? יש איזה שומע, השם שהיה צורך בעצר, רבי סעדיה גאון מגיע הביתה, הוא בוכה, הוא אומר, סליחה, סליחה, איך הרחתי אותך, סליחה, יואו, איזה בושה וחרפה. איזה בושה, אז רבי סעדיה גאון, הרחת אותי הכי יפה שיש בעולם, השקעת בכוח הרבה, הוא אומר, לא, לא. הרחתי אותך כי חשבתי שאתה תלמיד חכם, אבל אם הייתי יודע שאתה רבי סעדיה גאון, יואו, מה הייתי עושה? אז ככה רבי סעדיה גאון אומר על אלוקים שלי. ומה זה התנהג יפה לאלוקים במסיעה דקה? אבל זה אלוקים שלו, אלוקים שלו גדל, זה אותו אלוקים. זה גדל, זה גדל למקום אחר לגמרי. אם זה גדל למקום אחר לגמרי, אז עכשיו זה מערכת יחסים אחרת. נכון, דיברנו על ברית חדשה, דיברנו, יש כזה שיר ששרים היום בחתונות, תיתן לך ברית לעמך. אז באות קו כתוב תכרות לה ברית חדשה. אז מישהו רציני אמר לי, אין דבר כזה לכרות ברית חדשה. מה זה ברית? ברית זה אנחנו ביחד ימות העולם. ברית זה אומר שזה לא נתון לבחירה חופשית. מישהו קורא ברית עם אשתו, אחרי 5 שנים אומר לי, בעצם לכרות לך ברית חדשה, זה על הפנים. כי זה אומר שכשאתה קורא ברית זה... זה צלחת חד פעמית, זה לא מחזיק מעמד. קראת ברית הקודמת. אז מה הפשט בתכרות הברית חדשה? זה לא במקום הברית הקודמת. הברית הקודמת הייתה, אני לא אפר אותה לעולמית. אצלי ברית זה לנצח, לנצח. גם אצל אלוקים ברית לנצח. הברית החדשה זה לא להסתפק במחויבויות שהיו קודם. זה לצמוח לרמת מחויבות אחרת לגמרי. זה לבנות קומות הרבה יותר נוספות, או לגעת בתאומות הרבה יותר עמוקים ופנימיים. אני צריך לעצור פה? זה הכל הברית חדשה. אז העולם הסובייקטיבי שלנו, זה את גדלת בבית מסוים, קיבלת חינוך מסוים. מי אחראי על החינוך שקיבלת? אלוקים. אלוקים שם אותך אצל ההורים האלה. אין פה בנות כאלה. במקומות אחרים יש בנות שאבא שלהם קצת צרות לפעמים. בסדר? לא פה. לפעמים. יש אח מעצבן. זה אלוקים אחראי, זה לא את. על מסלול חייך מכילה, אין לך 100% שליטה. יש הרבה דברים שאלוקים התקבע לך. אובייקטיבית, זה מה שאלוקים רצה. יש טעויות שעשית כי קיבלת חינוך מסוים, כי היית בחברה מסוים, כי נחשפת לבנות מסוים. בכיתה ג' בנות השפיעו לך. מה הבחירה הרפשית שלך בגיל כיתה ג'? שולי מאוד. זה חלק מאוד, זה סובייקטיבי. ככה אלוקים רצה שתגדלי. יש איזו תוכנית מדובקת בשבילך. כך הוא רצה שתעברי תחנות חיים, כך הוא רצה שתחשבי, כך הוא רצה שתאמיני. בסדר, את מתבגרת. וככל שמתבגרת, את לא באה לבעוט בזה. את רוצה להעמיק, להעמיק, להעמיק. וכדי להיות בעמקה, זה לא זלזל במה שהיית. עוד שהתפלעת בצורה מסוימת, הגעת למדרשה, שמעת שיעורים בתפילה, אז תגידי, רגע, אז מה זה קשור? זה בטח זה קשור. אנחנו עובדים על הכתפיים של מי? של הסבתות שלנו. שלא למדו אמונה, אולי לא העניקו. אנחנו עומדים על הכתפיים של דורות של הגלות, הצדיקים והקדושים, ובזכותם אנחנו מעמיקים יותר, מעמיקים יותר. דעת אלוקים, פרושו של דבר, שתתייחסי אל עצמך בתור התייחסות, גם אל עצמך קודם כל, עם הרבה הרבה רבדים. יש לך את השכל שלך, את צריכה לעבוד עם השכל, את צריכה לעבוד עם השכל, אבל השכל לא דורס את שאר כוחות החיים. ובעיקר לשכל יש ענווה, כשאת מרגישה משהו, את מרגישה אותו באמת. כשאת חושבת משהו, את לא חושבת אותו באמת. עכשיו קר לך. קר לך או לא קר לך? קר פה למישהי? ברוך השם, חששתי כבר להגיד בדעתי על מי שקר. אבל לפעמים, מי שאומרת שקר, אני אומר, זה לא יכול להיות. רותח! אז מה? אז לא קר לך, בסדר? לא, היא לא שואלת אותי, קר לה גם מי שזה נראה לי הגיוני, לא נראה. עם רגשות לא מתווכחים, רגשות זה רגשות. מי שמפחד, זה הגיוני שהיא מפחדת? לא, בעיני זה לא הגיוני. נו, אז מה, זה לא מפחדת? אמא, אל תפחדי. ילד בגיל 4 מטפס לעלים הכי הכי דקים בצמי הקרק. תרד, אמא, אל תדאגי, הכל בסדר. אז היא מפסיקה לדאוג, נכון? הוא אומר לה טיעונים, מתמטיים, כל כך רבויי תבונה, שהיא מפסיקה. גם הוא אומר לה, זה לא עזור, רגש זה רגש, רגש הוא אלוקי. אבל אפשר להתקדם, אפשר לגדול, אפשר לגדול. זה מה שהתורה נותנת לנו. מה התורה אומרת לך? את יכולה לגדול, את יכולה להשתנות, את יכולה לצמוח. יש בך עומקים אינסופיים, אינסופיים. ואת יכולה להתפתח לתוכה, בתנאי שתהיה בך כענווה הזאת, להבין שמה שאת מבינה זה מצוין לעכשיו. זה בדיוק מה שהכלים שאתם להבין עכשיו. אבל את יכולה לצמוח, את יכולה לגדול. אפשר גם דרך אחרת, קוראים זה לקטרו. לא יודע מה זה לקטרו? בדקתי בשולחן ערוך, אין מקום אחד שכתוב שאסור לקטרו. זה לא עבירה לקטר, זה מה זה? זה האימא של כל העבירות. מה זה לקטר? לקטר זה להגיד כמה הדברים רעים, זה מצוין להגיד כמה דברים רעים. ואז מה? ואז יאללה, בואו נתקן אותו, נכון? אם הולכים לכיור של המדרשה, לא במדרשה, זה מדרשה אחרת, ורואים שהרבה בנות לא פה, לא שטפו את הכוסות. איזה מדרשה הזו? אפשר לראות. להגיד, מה, לא שטפו כוסות? אז מה, עכשיו אני מתנדב לשטוף כוסות? זה מצוין, בסדר. או אני מדברת עם בנות, מסבירה, מצוין. אבל לקטר זה להגיד ביקורת בלי שום כוונה לתקן אותה. בלי שום רצון לתקן אותה. נשאר עם כל הביקורת, להסביר כמה העולם רע, וכמה כולם דפוקים, וגם... חבל שאת לא ראש הממשלה, ושר ביטחון, ושר האוצר, כי הכל היה משתנה מיד כנראה. לטובה, לקטר זה להוציא אשן, בלי שום, בטח שאנחנו מבקרים, בטח ביקורת. ביקורת בשביל לתקן, לתקן, להתגדל. אבל אם זה לא בשביל לתקן, אז זה יוצר הלך נפש כזה, שמחביא את אלוקים, אלוקים הוא שקוף. וכדי לראות אותו, צריך להאמין ביכולת לצמוח, לתקן, לשפר, וגם עוד לא תיקנתי, יש דברים בעייתיים, אתם יודעות, יש דברים שעוד לא תיקנו, אנחנו מקווים שעוד כמה ימים יהיה נקי מאוד בעזה, מאוד מאוד נקי, ואז אולי נוכל לעשות ספונג'ה בעוד מקומות בארץ ישראל. עם כל כול שנצליח שם בעזרת השם. אז זה תהליכים, ובתהליכים האלה כאן אלוקים רצה שאני אהיה. כאן אלוקים, ואני שמחה באיפה אלוקים רצה שאני, אבל אני לא אומר זהו לתקוע, אני אצמח, אני אצמח. כל החיים אני אצמח. כל החיים אני אשתכלל, כל החיים אני אבנה. זה הולך לאט מאוד, זה תהליכים מאוד עמוקים, זה דורש הרבה סבלנות. לא להשתנות, לצמוח, בסדר? אני אומר להשתנות זה מסוכן, זה לא להיות מישהי אחרת, אני מתכוון. לא לשכוח את מי שהייתי. אפילו אם עשינו עבירות, אנחנו לא שוכחים אותם, נכון? אנחנו עושים תשובה מאהבה וזדונות נהפכות לזכויות. אני לא מתכחשת למי שהייתי, זמנית לפעמים אפשר. אמר דעת אלוקים קורא ליצירת מערכת יחסים עם אלוקים, אבל קודם כל עם עצמך. מערכת יחסים שדורשת ענווה ואמונה. שאלוקים הוא משהו שאפשר לפגש עוד עם עצמי, ולגדול ולגדול ולגדול. כל זה המצב המענג, המעדן מחיה, יוכל לבוא רק מהמחשבה המבוקרת שכבר הורגלה. צורה של מבט על החיים. להתרגל לזה. להתייחס אל החיזיון מצד תארה מה זה בונה בי. איך זה משפיע בי? ולא מה זה. כל טוב, בשורות טובות.